אנחנו בפרק ח'. ויהי כאשר זקן שמואל, וישם את בניו שופטים לישראל. ויהי שם בנו הבכור יואל, ושם משנהו אביה, שופטים בבאר שבע. ולא הלכו בניו בדרכיו, ויתו אחרי הבצע, ויקחו שוחד ויתו משפט. ויתקבצו כל זקני ישראל, ויבוא אל שמואל הרמת. ויאמרו אליו, הנה אתה זקנת, ובניך לא הלכו בדרכיך. עתה שימה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים. ויראה הדבר בעיני שמואל, כאשר אמרו תנה לנו מלך לשופטנו, והתפלל שמואל אל אדוני. ויאמר אדוני אל שמואל, שמע בכל העם, לכל אשר יאמרו אליך, כי לאותך מעשו, כי אותי מעשו ממלוך עליהם. ככל המעשים אשר עשו מיום העלותי אותם ממצרים ועד היום הזה, ויעזבוני ויעבדו אלוהים אחרים, כן המה עושים גם לך. ואתה שמע בכל העם, אך כי העת תעיד בהם, והגדת להם משפט המלך אשר ימלוך עליהם. ויאמר שמואל את כל דברי העם, את כל דברי אדוני אל העם, השואלים מאיתו מלך. ויאמר זה יהיה משפט המלך אשר ימלוך עליכם, את בניכם ייקח ושם לו במרכבתו ופרשיו, ורצו לפני מרכבתו. ולשום לו שרי אלפים ושרי חמישים, ולחרוש חרישו ולקצור קצירו, ולעשות כלי מלחמתו וכלי רכבו. ואת בנותיכם ייקח לרקחות ולטבחות ולעופות, ואת סודותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים ייקח ונתן לעבדיו. וזרעיכם וכרמיכם יעשור ונתן לסריסה ולעבדיו. ואת עבדיכם ואת שפחותיכם ואת בחוריכם הטובים ואת חמוריכם ייקח ועשה למלכתו. צונכם יעשור, יעשור ואתם תהיו לו לעבדים, וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשר בחרתם לכם, ולא יענה אדוני אתכם ביום ההוא. וימענו העם לשמוע בקול שמואל ואומרו לא, כי אם מלך יהיה עלים. והיינו גם אנחנו ככל הגויים ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו. וישמע שמואל את כל דברי העם וידברם באוזני אדוני. ויאמר אדוני אל שמואל שמע בקול העם. ואם לחתה להם מלך, ויאמר שמואל אל אנשי ישראל, לכו איש לעירו. הפרק הזה פותח סוגיה מאוד מאוד רחבה, שקשורה כמובן לכל מעמד המלוכה בעם ישראל. ולכאורה הפרק הזה לא משאיר לנו יותר מדי מקום להסתפק. לגבי התוכן, לגבי האופי של צורת השלטון המלוכני, שהיא נראית על פניו מהפרק הזה כצורת שלטון מאוד מאוד בעייתית, שזוכה להתנגדות גורפת גם של הקדוש ברוך הוא וגם של שמואל. ואנחנו טיפה ננסה אולי להציף את הבעייתיות הגדולה במלוכה. בסדר? הדבר הראשון, הבעייתי במלוכה, זה העובדה שיש כאן משהו שהוא מדהים. מלוכה, דיברנו בפעם שעברה, היא ההגדרה שלה, מה שמבדיל מלך משופט, אחד הדברים המרכזיים זה ההמשכיות. מלך הוא מלך, ובנו אחריו מלך, ובן בנו מלך וכו', ובעצם אין אפשרות להעביר את המלוכה למישהו אחר, אלא זו משפחה אחת, שזה רץ כל הזמן. כלומר, הקדוש ברוך הוא קוראת ברית קבועה עם בשר ודם. וזה דבר תמוע מאוד. מפני שבשר ודם, אנחנו יודעים את דרכיו. היום הוא כאן, מחר הוא שם. ודווקא העובדה שנגיד צורת השלטון בספר שופטים היא מאוד מאוד דינמית, מאוד מאוד מגיבה למציאות. עם ישראל עושה עם חטאים, מקבלים עונש. עוברים בתשובה, הקדוש ברוך הוא מעמיד להם שופט. מי הוא השופט? אותו אדם שהוא ראוי באותה עת, באותו זמן, להיות המנהיג של עם ישראל. זאת נראית צורת שלטון הרבה יותר מושגחת. ככה הקדוש ברוך הוא קוראת ברית עם עם ישראל. היום יש מלך צדיק, אבל מחר יש מלך רשע. מה תעשה עכשיו? תקוע איתו. נכון? אתה לא יכול להסיר אותו. וכך גם באמת היה. היו מלכים, רשעים גדולים, שגרמו הרבה מאוד נזקים לעם ישראל, כמו אחז, וכמו אמון, וכמו מנשה בתחילת דרכו, עד ששב בתשובה. יש הרבה מאוד שנים. זהו, הוא מלך. אז זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו יודעים הרבה מאוד מקומות במלכי אומות העולם, תכף נראה שזה גם היה במלכי ישראל, במלכי יהודה, אבל במלכי אומות העולם, שכשאתה נותן למישהו מעמד של מלך בתחתונים, זה מקרב אותו מאוד מאוד להפוך, שהוא יהפוך את עצמו לעבודה זרה. העוצמה של מלך, העוצמה השלטונית, זה ממש חיים ומוות בידיו. זה מישהו שהכל אצלו. כל הכוח אצלו. אז הרבה מאוד מלכים גם הפכו את עצמם לעבודה זרה. לכל הרשנות ההיסטוריה, החל משמש העמים לפני 60 שנה ברוסיה הקומוניסטית, ועוד לפני כן הקיסרים למיניהם, וגם בתנ"ך אנחנו מכירים את פרעה שאומר לי יורי ואני עשיתיני, מכירים את מלך צור שגם כן מייחס לעצמו, הפך עצמו לעבודה זרה, מכירים את נבוכדנצר, היה איזשהו שלב כזה, ואפילו במלכי יהודה הייתה כזאת סיטואציה. מישהו יודע איזה מלך? איזה מלך עשה עצמו עבודה זרה במלכי יהודה? מה? לא, ירובעם עבד עבודה זרה. אבל איזה מלך עשה את עצמו עבודה זרה? לא יודעים. המלך יואש. המלך יואש הוא הניצול, כאשר עתליה, אם המלוכה, ראתה העם הרג את הבן שלה, היא הלכה, קמה ואיבדה את כל זרע הממלכה, המרשעת הזאת. ואז הייתה אישה אחת צדיקה שקראו לה יהושבע, והיא הלכה ומילתה את בן המלך, את יואש. לאן היא מילתה אותו? איפה יחביא אותו? במקדש, בקודש הקודשים. מי שגידל אותו היה יהוידע, הכהן הגדול. וכעבור שבע שנים עם ישראל היה בטוח שאין מלך. שאין מלך, זהו, שמלכות בדוד נקטעה. וכעבור שבע שנים, היא ידעה, זה הכל מתואר בדברי הימים, וכרגע לא נקרא את הפרקים האלו, אבל זה הכל, תסתכלו, זה לא במלאכים, זה בדברי הימים. כעבור שבע שנים, היא ידעה, מכנס את כל העם, ומתח גדול, והוא מוציא להם את הילד הזה בן שבע, ואומר להם, הנה מלך מבית דוד. זה כמו משהו שהוא... וכמובן שהיא ידעה, מגדל את הילד הזה לתורה וליראת שמיים, והוא מלך צדיק, עד הרגע שהיא ידעה נפטר. ואז אומר הפסוק בדברי הימים, אחרי שנפטר מי שגידל אותו ומי ששגיח עליו, זה בדברי הימים ב' פרק כ"ד. ואחרי מות יהוידע באו שרי יהודה והשתחוו למלך, אז שמע המלך עליהם. אומרים כאן חז"ל, מה זה שמע המלך עליהם? יצא מבית קודש הקודשים, אז שמע המלך עליהם. ויעזבו את בית אדוני אלוהי אבותיהם, ויעבדו את העשירים ואת העצבים, ויהי קצף על יהודה וירושלים באשמתם זאת, וכו' וכו'. והפרק פה ממשיך, דברים חמורים מאוד שקרו כאן. יואש הרג את זכריה, הבן של יהוידע. על ההרג הזה נאמר במגילת איכה, אם יהרג במקדש אדוני כהן ונביא. שהוא היה גם כהן וגם נביא. וגם היה כפיות תודה. בסדר? אז אפילו ביהודה זה קרה, שהמלך בגלל העוצמה, בגלל הכוח שניתן לו, הפך את עצמו לעבודה זרה. אז זאת בעצם התמונה שאנחנו כרגע קולטים, גם מהפרק שלנו, מההתנגדות של שמואל למלוכה, גם מהטיפה נתונים שאספנו, אפילו ברמת מבחן התוצאה, האם המלכות בעם ישראל הצליחה או לא? תשובה, במלכי ישראל היא נכשלה כישלון חרוץ, רוב המלכים היו רשעים גמורים, והמלכות גם נקטעה די באמצע, ובמלכי יהודה, רוב המלכים היו צדיקים באמת, אבל המלכים שהיו רשעים, האיכות של המעשים שלהם הייתה כל כך דרמטית, שזה הכריע את הכף. כן, מנשה היה המלך, כמדומני, 50 שנה, מילא את ירושלים בדם, וחטאות מנשה הכריעו את הכף לחורבן הבית ולגלות. היו ודאי מלכים צדיקים, אבל במבחן התוצאה אנחנו שואלים את עצמנו, האם צורת המלוכה הזאת כביכול הוכיחה את עצמה? סימן שאלה. הכל רק לכאור. אני בכוונה מתחיל פה אנחנו מיד נתהפך בדברים. אבל בגלל הדברים האלו שכרגע אמרתי, ראש וראשון לכל המתנגדים למוסד המלוכה עומד האברבנל. האברבנל אומר, המלוכה בישראל היא בדיעבד. בדיעבד. איך הוא יודע? בגלל, מתוך עיון בפסוקי ספר, בפסוקי פרשת שופטים. תפתחו רגע פרשת שופטים, ובדברים פרק י' ת' בפרק י' ז' פסוק י' ד'. כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, וירישתה וישבת בה, ואמרת, אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. שום תשים עליך מלך. אומר אברבנאל, זה מצווה כמו מצוות אשת יפת תואר. דיברה תורה כנגד יצר הרע, בדברים, דברים פרק י"ז, פרשת שופטים. דיברה תורה כנגד יצר הרע. אם העם יגיע לכזה מצב שהם ירצו מלך ככל הגויים, טוב, אז מה, התורה תתנגד, התורה תגיד להם, לא, התורה אומרת להם, בסדר, אתם רוצים, בואו נמזער את הנזק. כמו פרשת אשת יפת תואר. אם בא בן הלוחם, בתוך כדי הקרב, הוא מצא לו איזה גויה שהוא רוצה עכשיו להתחתן איתה. התורה מרחמת עליו, על היצרים שלו, לא זורקת אותו מחוץ למחנה, אלא אומרת לו, טוב, אתה רוצה גויה? שיהיה, בוא ניתן לך סדר כזה שכבר יצא לך חשק ממנה ואתה כבר לא תרצה אותה בכלל. אז גם פה, התורה אומרת, שמע, אתם רוצים מלך, בסדר, ככל הגויים, אל תדעו לכם, המלך יהיה ככה וככה וככה וככה, עד שכבר יצא לכם החשק מהמלוכה. ככה רוצה להגיד אברבנאל. מעריך מאוד אצלנו, וגם למרבה הפלא או למרבה הפתעה, אברבנאל לא נמנע מלהביא דוגמאות ממלכים שהוא הכיר, הוא ראייה בתוך חצר המלוכה, שנייה, ואומר, כמו שאני רואה, שהמלכות היא מושחתת, הנה פרדיננד ואיזבלה וכל המלכים שהוא הכיר שם, משם הוא גם הביא דוגמאות אל הדבר הזה. טוב, לא בטוח שאפשר להביא משם ראייה ממלכי הגויים, אבל הטענות הן טענות. הטענות של אברבנאל, יש לו ראיות לכאורה, הטענות הן טענות. הנה, שמואל מתנגד למלוכה, והנה, התורה מתנסחת אולי בלשון קצת בעייתית, והנה גם במבחן, כשבוחנים את מבחן התוצאה כביכול, אז המלוכה לא ברור שהיא הייתה צורת שלטון מוצלחת שהוכיחה את עצמה לאורך ספר מלכים. כן.
איך זה מסתדר עם הרמב"ם שאומר שם,
השיח
אמור להיות המלך?
כן. תכף נראה, יש הרבה קושיות על השיטה הזאת. אבל פתחתי בקושיות. פתחתי בקושיות מתוך זה שגם זה נראה שהפרק שלנו, פרק ח' באופן ספציפי, הולך בכיוון הזה של הימנעות או של דחיית האפשרות של המלוכה, וכביכול שמואל וגם הקדוש ברוך הוא אומר, אין ברירה, טוב, תן להם מלך. כן.
אני רוצה להגיד אם אברבנאל, נכון?
כן.
אם הוא שולל את שיטת המלוכה, אז מה מוצאים
במקום? כמו שהיה, שמואל.
אז נבואה, נביא שינהיג את העם.
כן, כן. או, כמו ספר שופטים. בכל מקרה, מה שאברבנאל בעיקר שם את הדגש זה על הקטע של הקביעות. אם אתה נותן למישהו שלטון קבוע, בעצם זה אלא אתה בעצם כאילו כבול. אלא מה צריך להיות? שלטון שהוא כל פעם נבחר. יבוא הנביא, יגיד היום, עכשיו זה השופט. אחרי זה זה השופט. כל פעם יש כאן איזה מתח שהקדוש ברוך הוא משגיח ואומר מי ראוי להיות במלוכה, מעין מה שהיה בספר שופטים.
זאת אומרת, זה לא סותר את העניין שצריך
להיות צבא וצריך... ברור, לא על זה מדובר. טוב, כמובן שדברי אברבנאל האלו הם חשובים ביותר. וצריך להתייחס אליהם, אני חושב, כסוג של תמרור הזהרה לאן המלכות עלולה להגיע. כן? מחאה. זהירות. יש אפשרות שהמלכות יכולה גם להידרדר למקום נמוך. ואברבנאל מאוד מאוד מקטין את הדבר הזה. אבל זה פשוט שכשאנחנו מתבוננים טיפה לעומק, גם בפרק שלנו עצום וגם בפסוקי התורה, אז זה ברור שהמלכות היא לכתחילה. לכתחילה שבלכתחילה, ואין למעשה שום צורת שלטון אחרת שיכולה להביא לידי ביטוי את כל המכלול התפקידים של עם ישראל, חוץ מצורת שלטון של מלוכה. יש לדבר הזה הוכחות רבות. אנחנו, חלק מההוכחות אנחנו נלמד בפרקים שלנו, אבל קודם כל ככה טיפה בואו, טיפה נדבר עליהם. תראו, יש כלל אחד מאוד מאוד גדול, והוא כזה. ברמת הפרט של פלוני, אלמוני, רובן, שימון, לוי, אפשר להתחשב בדיעבד. כלומר, אם באמת החייל הולך פה לשדה הקרב, החייל הבודד, ופתאום נפל לו איזה גויה, עכשיו הוא חושק בה, נו, אז דיברה תורה כנגד יצר הרע, ולפלוני יש יצר הרע, התורה גם מטפלת גם בו. אבל כשעוסקים בכלל ישראל, אין פה בדיעבד. כשעוסקים בסוגיות שהן כלל ישראליות, זה רק לכתחילה. אין כאן התחשבות בכל מיני צדדים נמוכים. כלל ישראל זה הידיעה, זאת המגמה, זה תקוות העולם. אתה לא מתעסק בו בכלל ברמות האלו. אז להגיד שהמלכות, שהתורה מקדישה פרשייה שלמה בתורה, כן? לאיזה מין מצב של בדיעבד כזה ברמה הלאומית, זה דבר רחוק מאוד מלהגיד אותו. קשה מאוד להניח שהתורה, או אי אפשר למעשה להגיד דבר כזה, שהתורה עוסקת בסוגיה כללית באיזה מין מצב של בדיעבד. זה כמעט לא קיים, או לא קיים בכלל. כשעוסקים ברמות כלליות, עוסקים עמיד בלכתחילה. זה דבר אחד. דבר ש... מה? יש לך שאלה?
משכן, אומרים שזה היה בגלל
אחרי חטא העגל, לא? חס וחלילה, מה פתאום? איך אפשר להגיד דבר כזה? אומרים שהמשכן, אחרי חטא העגל, קיבל כמה תוספות, כמה תיקונים או תוספות, כדי לתקן מה שנעשה. וזה ברור שהמשכן הוא לכתחילה שבלכתחילה. הרי המשכן הוא תוצאה של ההתפייסות הגדולה. ועוד בשירת הים, משה רבנו מדבר על, 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 על שיהיה משכן, בית, משכן, תביאמו ותתאמו בער נחלתך, מכון לשבטך, פעלת השם. זה בדיוק אותה טענה. איך אפשר, איך אפשר להגיד שהמשכן, שהוא 400 שנה ליווה את עם ישראל, הוא משהו של בדיעבד? זה לא היה לדעת. אלא ודאי שחטא העגל, הפוך, חטא העגל עיכב את תופעת המשכן. היה התעכבות. הרי אתה מבין שאם מביאים את הלוחות, אז צריך איזשהו מקום לשים אותם. זה ברור שהולך להיות משכן. אלא חטא העגל עיכב. ובעקבות חטא העגל גם עשו איזשהם תיקונים, או איזשהם שינויים כאלו ואחרים, בגדי זהב או לא בגדי זהב, וכן על זה הדרך. אז זה בעצם נקודה ראשונה. נקודה שנייה, דבר שהוא בדיעבד, אתה לא הופך אותו בחיים לנצחי. אתה לא הופך אותו לאידיאל, בדיעבד, בדיעבד, אני מחכה להזדמנות שאפשר יהיה לרדת מהדבר הזה ולחזור חזרה למסלול העיקרי. כשהתורה, כשהנביא בא ומעמיד מלך, והקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו אומר, המלך הזה יהיה מלך נצחי. דוד המלך הוא זרעו יעמוד לפני לעולם. זה אומר שהמלכות היא לכתחיל. כן? כי היא נצחית. נצחיות יכול להבטיח רק אחד. הקשה מתברך, שהוא נצחי, יכול להבטיח נצחיות. אם היה איזשהו גרגיר של בדיעבד במלכות, אף אחד לא נותן לה ממד של נצחיות. אף אחד לא נותן לה. אלה אומרים, המלכות זה פתרון זמני, עד ש... וכמו שהזכרת, הרמב״ם פוסק שכמובן, צורת ההנהגה העתידית של עם ישראל תהיה צורה של מלוכה, מלך המשיח. אז אם כך, זה מאוד מאוד ברור. וגם את הפרשייה בתורה צריך לקרוא בסום שכל, ולראות שהיא מדברת מאוד מאוד לכתחילה. בואו תראו רגע עוד פעם את הפסוקים האלו. אנחנו מדברים על דברים פרק י' ז'. שימו לב, זה פסוק מאוד חשוב. קודם כל הפתיחה. הפתיחה, יש פרשיות שהתורה פותחת אותם, ואתה יכול לשמוע את החגיגיות, את ה... הולכים לדבר כאן עכשיו, משהו מאוד מאוד משמעותי, מרכזי, שמצדיק קודם כל פסקה בפני עצמה מבחינת המסורה. ודבר שני, הקדמה של הפסוק, כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, וירשת וישבת בה. כלומר, על מה מדובר? על איזה זמן? אחרי המלחמות, אחרי שכבר גמרת להילחם, וכבר גמרת לכבוש, שאנחנו בעצם נגיד, אז בעצם בשביל מה צריך מלך? הרי כאן אצלנו בפרק הם אמרו, תן לנו מלך שיצא להילחם את מלחמותינו. אבל בתורה מה כתוב? שבקשת המלך מגיעה דווקא אחרי כבר שלב הכיבוש והחלוקה, אז רוצים מלך. כלומר, זה ברור, בתורה לפחות, שתפקיד המלך הוא לא ללכת ולהוציא את העם למלחמה ולנצח בקרבות. זה לא שהוא לא יכול לעשות, הוא ודאי יכול לעשות את זה וגם יעשה את זה, אבל זה לא התפקיד העיקרי שלו, אלא יש לו תפקיד אחר. מה התפקיד אנחנו עוד נראה בהמשך בעזרת השם, אבל ככה משהו מהתורה, שהבקשה למלוכה מנוסחת בתורה כבקשה שמגיעה בכלל אחרי השלב של הכיבוש והמלחמה. אז למה צריך מלך אם זה ככה? שאלה, כן.
אז בעצם, אז איך אנחנו מסבירים דיין של עשים על המלך ככל הגויים שעשים?
כן, שאלה טובה. מה זה ככל הגויים הזה? ומה, למה התורה גם מתנסחת בצורה הזאת? אז כאן בעצם אנחנו מתחילים כבר להיכנס לתוך לב הדברים. הטענה השנייה הוא הביא ראיות מכל מיני מקומות, שזה לא... לא עובד. כן. אנחנו צריכים לדעת שככל שאנחנו עסוקים במשהו שהוא יותר פנימי באומה ויותר מרכזי, ככה כל סטייה, כל סטייה, אפילו הדקה ביותר, היא מאוד משמעותית. אם בן אדם בגבולים, בפתח תקווה, בלוד, לא משנה באיזה מקום, הוא טעה בתפילתו, לא אמר ברכה במקום. זה דבר לא רצוי, אבל אפשר לתקן. אפשר יוכל לתקן. אם כהן טעה בבית המקדש וחשב לא נכון כשהוא מקריב קורבן, רק חשב, לא עשתה כלום, רק חשב הנכון שבמקום שהקורבן יאחל לשני ימים ולילה, או יאחל ליום ולילה, פיגול הוא לא ירצה. אבונו יישא, האיש ההוא, מי שאוכל את הקורבן הזה. אנחנו עסוקים פה בדיוק ברמת המחשבה, תבין, לא מדובר. על איזה עוצמות רוחניות. עוסקים כאן בקור הגרעיני של האומה הישראלית, כל סטייה זה פיצוץ. המלכות היא לא פחות מזה. המלכות היא לא פחות מזה. מלכות ישראל היא לא פחות מזה, ולכן זה מאוד מאוד משמעותי איך אתה מבקש את המלוכה ובשביל מה. כשאתה בא לבקש דבר גדול מסיבות קטנות, זה החטא הכי גדול. כשאתה פונה לדבר שהוא במהות גדול, הוא במהות עוצמתי, הוא במהות ענק, 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 הוא במהות מצפים אליו, מייחלים אליו 400 שנה, ובסוף אתה בא לבקש אותו מהסיבות הכי נמוכות, מהסיבות הכי צדדיות, זה להשפיל את כל הדבר, ולהרוס את הערך שלו, ולקלקל אותו, וגם לחלל אותו. כן? אולי טיפה נסביר את זה בזהר אנפין, כאן בפרק הזה, זה לפי דעתי, זה בעוצמות הרבה הרבה יותר גדולות, אבל כדי שיהיה לנו ככה לרמת ההסברה. עם ישראל, בהיסטוריה, ב-150 שנה האחרונות, ההיסטוריה הציונית, אז עם ישראל מתחיל תנועת חזרה לארצו. כל מי שיש לו טיפת מודעות היסטורית, טיפת מודעות לתנך, בכלל לא קשור יהודי גוי, הוא אמור לעמוד דום מול התופעה. דום, העם העתיק, העם הנפלא הזה חוזר, חזר על ארץ ישראל, מתרחשת כאן התנועה ההיסטורית המופלאה ביותר. מי לא ירא, מי לא, עיניו לא משתאות מול הפלא הזה. ובכל אופן, בחרה לעצמה התנועה הציונית. זה מין קו הסברה כזה. כן, נדבר על הרצל ואחריו, למרות שהרצל היה ודאי מאמין גדול, גם בעם ישראל וגם ביהוד שלו, וכו' וכו'. אבל קו ההסברה הרשמי היה, עשו טובה, אומות העולם. תנו לנו מקלט לילה, אנחנו מסכנים, פה רודפים אותנו, שם מקים אותנו. תנו לנו איזה חתיכת אדמה שנוכל פה, זה ככה, להתארגן וכאלה וזה. מין קו הסברה מאוד מאוד נמוך, מאוד מאוד מסכן כזה, מאוד מקלט לילה, ואוגנדה וכל מיני הצעות מן הסוג הזה, וצ'רטרים וכו'. והרב קוק באגרות שלו אומר, זה לא הדרך, זה לא העיר, לא ככה צריך לדבר, לא ככה צריך להתנסח, אלא משהו אחר לגמרי. גור אריה יהודה, נאמר מתרדמתו וחוזר לארץ ישראל, אנחנו באים מכוח התנך, באים מכוח ההיסטוריה, באים מכוח ההווה, באים מכוח העתיד, ועל זה אמר הדוקטור יעקב הרצוג, שהיה בנו של הרב הראשי, הוא היה מזכיר הממשלה, הרבה מאוד שנים בדיפלומט נזיר, הוא אמר שהוא גילה שהדיפלומטיה הכי טובה זה, ביום ירשם לאברהם, לך אתן את הארץ הזאת. כשאתה מגיע מתוך כל הגודל, לאומות העולם, אומר להם, אנחנו בניו של השם יתברך, אנחנו האומה הישראלית, חוזרת לארצה אחרי 2000 שנים, זה עושה את הרושם הכי גדול. וכשאתה מתחיל בכל מיני טענות של מסכנות, אז פתאום צצים לידך עוד מסכנים, מאוד דומים, דרך אגב, לנו, מאוד מאוד, יש להם היסטוריה, המסכנים, כן, הפלסטינים שלידינו, הם בנו לעצמם היסטוריה ואתוס כמעט של תאומים זהים לנו. גם להם הייתה שואה, נקבה, וגם הם פליטים, וגם הם צריכים את זה, הכל ממש הם אחד לאחד. עכשיו אתה תתחיל עכשיו, למה אתה יותר מסכן ממנו? הוא נראה יותר מסכן ממך היום. אבל אם אנחנו באים בשם האמת האלוקית, בשם התנך, זו טענה שהיא קודם כל פנימה מנצחת. אז זה בדיוק העניין. אז הרב כל כך התריע על זה בהרבה מאוד דגרות, שכל צורת ההסברה לא יכולה להיות צורה שפלה ונמוכה, כשאתה בא לעסוק בדבר כל כך גדול, שזה חזרת עם ישראל לארצו והקמת הבית הלאומי מחדש כאן בארץ ישראל. לא יכול להיות. אז תסתכלו, תקראו קצת גם באגרות וגם במאמרי ראייה על דבר הבגידה הלאומית, שם שהרב כתב כאשר התנגדו כל מיני חוגים דתיים למיניהם באנגליה להצהרת בלפור. אז כשאתה עוסק בדבר גדול ואתה מגיע אליו מהסיבות הקטנות והנמוכות, זה גורם נזק בל ישוער. בעל ישועה. וככה, כפליים, ואולי אפילו יותר מזה, שעוסקים ביחס למלוכה. מה תפקיד המלך בישראל? אז אם הייתי מנסה לסדר את זה כמו היום, אז בבסיס אנחנו אומרים שתפקיד המלך בישראל זה להיות מין שר ביטחון ושר חוץ ביחד. אחראי על ה... על הביטחון של האומה, אחרי על קשרי החוץ, וככה. זה המשרדים הכבדים, כן, עם התקציבים הגדולים ביותר. אבל רק בשביל המשל, כן, ודאי שמלך הוא הרבה יותר מזה. אבל רואים מהתורה, לפחות מאיך התורה מתנסחת, התפקיד של המלך הוא אחר לגמרי. הוא איזה מין שילוב של שר חינוך ושר פנים ושר דתות אולי גם יחד. זה הדבר המרכזי שלו. וכמובן הוא גם עוסק בכל היציאה למלחמות וההגנה, אבל זה לא פחות, התפקידים הקודמים לא פחות חשובים ולא פחות מרכזיים. כלומר, התפקיד של מלך בעם ישראל זה לא להיות מנכ״ל גדול, מנכ״ל ארגוני. בשביל זה צריך, תביא מנכ״ל, אתה לא צריך... התפקיד של מלך זה לקבוע את המגמה. לאן האומה הזאת הולכת? מה התפקיד שלה? מה הייעוד שלה? תנסו להיזכר, תעבירו בראש שלכם בזיכרון, איזה מנהיג בדור שלנו קבע חזון כלשהו. לא היה מנהל, אלא היה מנהיג. איזה מנהיג אמר, בא, נבחר ואמר, רבותיי, אני נבחרתי לארבע שנים, המטרה שלי שבעוד ארבע שנים יהיו כאן עוד מיליון עולים. יהיו פה עוד שני ערים קבע איזשהו חזון, איזשהו אידיאל. אנחנו כל הזמן מחזירים את האידיאל של בן גוריון. שוב הנגב ושוב הנגב, כי הוא היה פחות או יותר המנהיג האחרון שהציל חזון. ממנו ואילך כולם היו מנהלים. התחפשו למנהיגים וכולי, המרכיב הניהולי תפס את המקום. ניהלו פה, ניהלו שם, שוב חזון, חוץ מחזון השלום, שהוא חזון פרקטי, צורך העניין. שנוכל לשבת כאן בשקט על אדמתנו ולא יטרידו אותנו. זה גם לא חזון. זה מין רצון כבר לשקט ומנוחה, אבל חזון, אידיאל, ערך. מה? לאן אנחנו הולכים? זה התפקיד של מלך. התפקיד של מלך זה לקחת את האומה מהמקום שבו היא נמצאת, ולהרים אותה למגמה הבאה שלה. להרים אותה. את הכלים הוא כבר ימצא אנשי מעשה שיעשו. יכול להיות איש מעשה מוכשר, יכול להיות איש מעשה פחות מוכשר. זה לא כזה משנה. מה שחשוב זה לאן הוא צופה, לאן האומה צריכה להגיע. זה תפקיד המלוכה בישראל. וכיוון שכך, אז מאוד מאוד צודק ומובן מה שהתורה כותבת, שהמלך מגיע דווקא אחרי שמנצחים במלחמות. כי אם זה לפני שמנצחים במלחמות, אז אתה אומר, אני צריך מלך, למה? אני צריך איזה אחד, פייטר, שיקח אותי ויוביל אותי לקרב. אבל אז עוד פעם השפלת את תפקיד המלוכה. זה תפקיד המלך, רק במרכאות, לנצח המלחמות? תפקיד המלך הוא גם הרבה יותר מזה. מה היה התפקיד המרכזי של דוד המלך? ודאי היה שר צבא. ודאי יצא למלחמות. אנחנו נדבר על זה. תפקיד המרכזי של דוד המלך, כמו שבא לידי ביטוי, פחות בספר שמואל. ספר שמואל באמת עוסק יותר בביסוס הממלכה. ויותר בספר דברי הימים. תפקיד המרכזי של דוד היה להכין, באופן פנימי, להכין תשתית לבניית בית המקדש. בכל הרמות. ברמות, ברמה הרוחנית, ברמה הפנימית, ברמה הנפשית, וגם ברמה המעשית והכלכלית והתכנונית. זה היה התפקיד המרכזי שלו. אז התורה רומזת לנו בקשת מלך אחרי כיבוש וחלוקה. גם ההיסטוריה מראה לנו את זה. כי אנחנו מבינים שעד שלא עברו 300 או 400 שנים של ספר שופטים, של כל המלחמות וכל הכיבושים וכולי, עדיין לא הייתה הבשלה פנימית שבכלל אפשרה, כן, העמדת מלוכה. אז, וגם כולם ידעו שעתיד לעמוד מלך. אמרנו שכולם ידעו ששמואל עתיד להיוולד איזה ילד שיקראו לו שמואל, והוא עתיד להעלות, להעמיד, למנות שני מלכים. אז יש כאן איזה גל עצום של ציפייה ובנייה והתקרבות לקראת הרגע הגדול הזה, המשמעותי, המשמעותי הזה של מה? של העמדת מלוכה, שהמלך יהיה עוד מגמה אחת למעלה משמואל. תחשבו, שמואל ומלך מעליו. ופתאום באים החבר'ה, סליחה שאני אומר, לא הזקנים, אלא הזה. אומרים לשמואל, שמע, אנחנו רוצים מלך. לא מתאים לנו צורת ההנהגה שלך. אתה יותר מדי... ככה תובע מאיתנו, יותר מדי דברים, אתה לוחץ עלינו, אנחנו רוצים איזה מלך שככה, שיהיה משלנו, שנוכל לדבר איתו ככה, יצא לפנינו, יבוא לפנינו, אנחנו נלכת לו מלחמות. המתח הרוחני שאתה מחזיק אותנו, שמואל, הוא גדול מדי. אנחנו רוצים קצת לרדת. איזה אכזבה. שמואל הרי עסוק בבניין חינוכי של האומה, לקראת הדבר הזה שיהיה מלך, ופתאום באים ומבקשים מלך, אבל... מהסיבות הכי לא נכונות. אתם יודעים איך קוראים לדבר כזה? לדבר כזה קוראים משהו מאוס. מה זה משהו מאוס? לא. לא בלתי נסבל. מה זה משהו מאוס? מה ההגדרה של דבר שהוא מאוס? מה ההבדל, סליחה, בתוכם, בין מגעיל לבין מאוס? בסדר?
מונוטוני?
לא, למה מונוטוני? מאוס... תנסו להיזכרנו, זו שאלה בשבילכם. תנסו להעביר עוד פעם את המילה. איפה מופיעה המילה מאוס, מאסתי, בתורה, בתנ"ך?
עוד פעם.
מה, איך?
מאוס.
כן, כי מאסתי את שאול ממלוך על ישראל. אז מה זה אומר מאוס? משהו ש... שהיה... מה הוא היה בעבר? פג תוקפו. כלומר, משהו שהיה ראוי בעבר, ועכשיו הוא כבר לא ראוי. אוכל מאוס זה אוכל שהיה טוב, הוא היה טעים. זה לא אוכל מקולקל מההתחלה. זה אוכל שהיה טעים ופתאום הוא נהיה מאוס. כן, אדם הכניס חתיכת מזון לפיו, לעס אותה, פתאום הוא מוציא אותה. זה מאוס, זה היה ראוי, ועכשיו הוא פתאום... שאול היה מלך ראוי, והקדוש ברוך אומר, הוא היה, ועכשיו אני מואס אותו. זה לא סתם ששמואל משתמש כאן בפועל הזה, כן, הקדוש ברוך אומר לשמואל, לא, אותך מעשו, כי אותי מעשו, כן? כל התחושה כאן היא של משהו שהיה ראוי, היה טוב, היה יכול לצאת מצוין, וביקשו אותו מהסיבות הלא נכונות, ולכן הפכו אותו למשהו מרוחק. למשהו מאוס. אתם מבינים? עכשיו, את הדברים שאני כרגע אומר לכם, אומר, לא הבאתי את זה. יש פה חומש מקראות גדולות, אמור להיות מרחב. את הדברים שאני אומר לכם כרגע, אומר, הכלי יקר, על פרשת שופטים. מדייק פה דיוק מאוד מאוד חשוב בפרשה. אנחנו נקרא אותו. אומר הכלי יקר ככה. אומר ככה, רבים אומרים, מי יראינו טוב, באור מספיק על הספק הגדול הנופל על מצווה זו. שאם היה רצון השם שלצדק ימלוך מלך כשיחפוץ מהם, אם כן, למה נתרעם עליהם שמואל, הנביא, והשם עמו כששאלו להם מלך? משמע, שהיה דבר נתעב בעיני השם? וכן את כל השאלות. ואומר אני, והוא מכאן שם, הברבנל להאריך בוויכוח הזה, ואומר אני דעתי בקצרה. שהרצון האלוהי היה שלצדק ימלוך מלך עליהם. כדי להטיל מוראו עליהם, על כולם. כי אמרו רבותינו ז"ל, הווי מתפלל בשלומה של מלכות וכו'. ולא רק לצורך המשפטים. לא בשביל זה. למה? כי הרי היו בתי דינים קבועים בכל עיר. אלא לצורך קיבוץ ותיקון המדינות. המגמה החברתית, כל ההתנהלות החברתית, המגמה הפנימית של האומה. ובזה רצה השם. וכן אמר השם ליהושע, אתה תביא את העם הזה, תול מקל ויחל קודקודם וכו' וכו'. והיו צריכים להעמיד מלך שיהיה מוראו עליהם. כן? ואז באותו מצב, ודאי אמרו השרידים אשר השם קורא, כי עת לעשות לשאול מלך. ועל זה אמרה התורה, מה אומרת התורה? אשימה? עליי מלך. עליי, מישהו מעליי, מישהו שיקח אותי קדימה, מישהו שירים אותי למעלה. אבל איך הם ביקשו כאן?
לא בדרך
כלל. מה היה הלשון שהם השתמשו? לא. תסתכלו בפסוק, זה לא ניסטר, זה ניגלה. מה? עתה שימה, פסוק ה', שימה לנו, לא עלינו אלא לנו. מה ההבדל בין לנו ול... לנו! מלך, תן לנו איזה מלך שאנחנו נסתדר איתו. איתך קשה שמואל, אתה... כל מה שאנחנו באים אליך, אתה אומר לנו, חזרתם בתשובה, תיארתם את הלב, אנחנו רוצים אחד, מלך ככל הגויים, שאפשר גם קצת לקמבן.
אז אני מתחבר עם מה שבספר
דברים כתוב, בלתיור מרבו מאחד. מה מתחבר? בגלל שאתה שם מלך.
מבחינה
רגשתית,
המלך אמור להעמיד
בדיוק כמו שהעם. כן, כלומר זה הולך ככה, העם צריך לשים מלך שהוא עליהם. והמלך צריך בפנים, בלב להרגיש, שלא יבוא חסכי לך לגאווה שהוא יחד עם העם. הדוגמה לדבר הזה אומר המדרש, וגם הרמב״ם מביא את זה להלכה, בהלכות מלכים זה יהושפט המלך. שיש הלכה שכל מי שנכנס למלך, חוץ מכהן גדול, כל מי שנכנס צריך להשתחוות. להשתחוות הכוונה, להשתתח על הרצפה, פישוט ידיים ורגליים. זה נקרא להשתחוות. תחשבו, מה בן אדם שכל היום רק משתחווים לו. אז כתוב על יושפט המלך הצדיק, שהיו נכנסים אליו, וכל מי שהיה נכנס בקבלת הפנים הרשמית היה משתחווה לו, אבל אז הוא היה, וכולל תלמידי חכמים וראשי סנהדרין וכו', אבל אז היה מבקש לסגור את הדלת, להוציא את כל הצלמים, את כל העיתונאים וכו' וכו', וכשהדלת הסגורה, הוא היה משתחווה בפניהם, בפני התלמידי חכמים. כלומר, כפי חוץ, מלך, מלכות, אבל בפנים הוא התבטל לגמרי אל התורה. לכן היה מלך מאוד מאוד צדיק, יושפט. אז העם צריך לשים מלך שהוא יהיה עלינו, והתורה מזהירה אותו, אתה יודע לך, אל תבוא לך על גאווה, לא יבוא לירום לבבך מאחיך. הם ביקשו מלך לנו. תן לנו איזה מלך, שיצא, יילחם וכו'. אומר כאן הכלי יקר, ועל זה נאמר, סליחה, ולכן גם כתוב בתורה, ככל הגויים, שיהיה ככל הגויים אשר סביבותינו לעשות כמתוקנים שבהם, שאינם בועטים במלכיהם ומקבלים עליהם מרות ומציאות זמננו יוכיח. שהוא המלך אצל הגויים, זה אחד, שאתה מפחד להרים את היד בלי שהוא... אתם יודעים שיש דיון בפוסקים לגבי דינה דמלכות הדינה. שמעתם את המושג הזה? דינה דמלכות הדינה. שאם המלכות פוסקת דין, אז... וזה לא נגד דין תורה מפורש, אלא זה כל מיני כללים המוניים כאלה ואחרים, אז דינה דמלכות הדינה. אומרים הפוסקים, מלשתת רבנו תם, שדינה דמלכות הדינה זה רק בחוץ לארץ ולא בארץ ישראל. מה הסיבה? כי יש שאומרים שהסיבה שדינה דמלכות הדינה זה בגלל שהמלך, הקרקע היא שלו. הקרקע היא שלו, פיזית, האדמה שייכת לו. הוא הבעלים של הארץ שהוא עליה המלך. בארץ ישראל, כליקו לארץ. אז תבינו מה מדובר, מלך אצל הגויים זה ממש, הוא היה הבעלים של האדמה עצמה. אתה כאן באדמה, אתה נתין שלי. אז לכן התורה אומרת, תשימה עליך מלך, איזה מלך ככל הגויים. תראה איך הגויים מתנהגים על המלכים שלהם המתוקנים, איך הם יראים מהם, איך הם ככה שמים אותם למעלה. זוהי צורת השלטון, כמובן שהמלך הוא לא יהיה עסוק בתוכן של הגויים, אלא זה צורת שלטון, זה כשהתורה רוצה להגיד איך, מה יהיה המבנה ההיררכי, ומה יהיה גם היחס ההיררכי, אז היא אומרת, כמו שהגויים, בדיוק כמו שכך מסביר המהר"ל ועוד, שכדי ללמד את משה רבנו תכסיסי מלוכה, אז איפה הקדוש ברוך הוא בחר לגדל אותו? בבית פרעה, כדי שיראה איך נראה מלך, איך נראית מנהיגות וכו' וכו'. וכמובן שהמרחק בין משה לפרעה, לא צריך בכלל לתאר אותו. כן, ברור שמשה זה משה רבנו ופרעה זה פרעה הרשע, אבל תכסיסי מלוכה, משה למד ממנו, או יוסף, יוסף הצדיק, גם הוא, מושחל שם לתוך בית פרעה, לתוך ערוות הארץ, כדי לדעת איך לנהל ממלכה, ואת כל הכוחות האלו אחרי זה מכניסים לתוך עם ישראל. כלומר, כשהתורה מדברת על ככל הגויים, היא בסך הכל מתארת מבנה היררכי. היא לא מתארת תוכן. היא מתארת מבנה היררכי של יראה מהמלך, של פחד ממנו, של מישהו שהוא באמת מלמעלה, והוא ככה מארגן את כולם, ויש לו סמכות ומשמעת. כמובן שהתוכן של המלכות זה משהו אחר לגמרי. מלך צריך שיהיה לו נביא צמוד אליו, ומלך צריך לכתוב ספר תורה. ספר תורה, כוונה, ספר דברים, שהוא ממש מונח על זרועו פיזית, הוא מונח על הזרוע שלו, והתורה מזהירה את המלך, ומנחה אותו וכו', והוא כמו בן של השם יתברך. ממשיך הכלי יקר ואומר, אבל בימי שמואל לא דיברו נכונה, כי אמרו, תנה לנו מלך, לא אמרו עלינו מלך, אלא לנו, כי לא רצו לקבל מרות שיהיה מוראו עלינו, אלא יהיה לנו מסור בידינו, להקים מלאכים ולהעדים מלאכים, הכוונה להקים ולהוריד, מה יוצא לנו מזה שבעל כורחו יחניף לנו. הוא יצטרך למצוא חן בעינינו. ועל כן אמרו, לשופטינו ככל הגויים. זה לא כתוב בתורה. בתורה כתוב, שום תשים עליך מלך, נכון? ואמרת, שים עליי מלך ככל הגויים. ככל הגויים, מה אמרנו? מבנה היררכי. מה הם אומרים? לשופטינו ככל הגויים, אצל הגויים. אתם יודעים איך זה. המלך הוא מאוד מאוד ישר והגון, עד שאתה מראה לו קצת כמה זוזים, פתאום הוא משתנה בדעתו. כן, תן לנו מלך שאפשר קצת לשחד אותו, תן לנו מלך שאפשר טיפה להזיז אותו, תן לנו מלך! אתה צריך להחניף להם. על כן אמרו לשופטנו ככל הגויים, כי עיקר צורך החנופה היא במשפטים. תראו מה אומר כלי יקר, וכי מנהג ארצות אלו שמקבלים עזרם על זמן ידוע, כדי שלא תהיה אימתו עליהם, מקבלים רב לשנתיים. אתה מועמד לשנתיים פה, ניסיון. אם זה, אנחנו נעיף אותך. ועד רבה אימתם על הרב. ועל כן הוא מוכרח להחניף להם כדי שלא ידחו. זה מה שהם רצו. ולכן וירע הדבר בעיני שמואל. כי עיקר האשמה במילת לנו לשופטינו. כי אם יהיה לנו ולא עלינו, איך יהיה שופטינו? אם הוא לנו, אז הוא לא עלינו, והוא גם לא יכול לשפוט אותנו. הכלי יקר ממשיך כאן את ההמשך שלנו, אנחנו נראה בעזרת השם את הפתרון שהוא מציע, ובעצם מה שקרה כאן בפרק, אנחנו נראה בשיעור הבא, אבל אנחנו עכשיו מבינים היטב היטב מה הייתה בעצם הבעיה. כמו שהזכרנו. דבר גדול שנוגעים בו בידיים קטנות. דבר מאוד משמעותי, לב האומה, המלכות, שבאים אליו מהסיבות הכי לא נכונות. זה קריסה, זה לקחת משהו ופשוט להפוך אותו ל... אז יותר אין ציפייה, זה קצת מזכיר לנו את החטא של בני אלי. כלומר, כשבני אלי הם שמה, במשכן, טיפה מזייפים, לא, ככה קצת, איזו אישה חיכתה יותר מדי בתור, הם לא מספיק התייחסות בכובד ראש לקורבן, זה פיצוץ, זה משהו שם בתוך הגרעין האטומי, שזה גרעין לא במקום, זה מיד משחרר אנרגיה והכל מתפוצץ. ככה גם לגבי המלוכה. יפה. טוב, אלא מה? שאנחנו כאן לא לבד בסיפור, אלא יש לנו את מי? את שמואל. ואחת ההוכחות הגדולות לכך שהמלכות היא לכתחילה, זה העובדה ששמואל לא פעל לבטל את המלוכה. אנחנו נראה במשך הפרקים, גם בפרק ח' וגם בפרק י' וי' א', אנחנו נראה שהיה לשמואל לפחות שתי הזדמנויות טובות מאוד להגיד לעם תרדו מהעץ. עזבו. שהעם היה מסכים. והוא לא עשה את זה. אלא מה ששמואל עושה, נאמן לדרכו, נאמן לשיטתו, נאמן לאמון הגדול ששמואל נותן בעם, נאמן לזה שהוא הבן של אבא שלו, של אלקנה, שמאמין בעם, מאמין בדור, שמואל מתחיל כאן מסע מאוד מאוד ארוך, שאני ככה קורא אותו ביני לבין עצמי, לטהרת בקשת המלוכה. הוא עכשיו יעביר אותם שמואל כזה סיבוב, שהם ירדו מהבקשה הנוכחית, יוותרו על המלוכה, ואז יבקשו אותה עוד פעם, אבל הפעם מהסיבות הנכונות. זה מה שהוא יעשה. כי גם שמואל לא רוצה לוותר על המלוכה. גם שמואל, זאת הציפייה שלו, זה ההשתוקקות שלו לזכות להעמיד מלך, אבל לא ככה. לא מהסיבות האלו. אז אנחנו עכשיו יוצאים למסע ארוך בתוך הפרקים, שבו נראה איך שמואל מפחיד את העם, מבהיל את העם, מאיים על העם, גורם להם לרדת לחלוטין מבקשת המלוכה כאן בפרק ח', ואז יחד איתם הוא בונה בקשה מחודשת, שהיא כבר מגיעה מהמקום הנכון. המקום הנכון. ואף על פי כן אנחנו נראה שלמרות שהיא מגיעה מהמקום הנכון, עדיין היה לה רושם. זה השפיע על המלך שיבחר, ויגרום לו גם כנראה בהמשך להיכשל ולחתו. אבל אנחנו כרגע נמצאים בשמואל, ביכולת הזאת המדהימה של שמואל, לא לוותר לעם. אחרי 20 שנה, אחרי עבודה של 20 שנה, פתאום בום, נפילה. באים אליו עם איזה בקשה שכל כך מפילה את כל הרוח, שמואל אומר, אין בעיה, אנחנו נתחיל. לאט לאט. קודם כל פרק ח', קודם כל בואו תבינו מה המשמעות של מלך שאתם מבקשים. אם הטיפוס שאתם רוצים יהיה מלך עליכם, אם אתם רוצים מלך עלינו, מלך לנו, מלך כזה עם כל מיני זה, תראו מה יכול לקרות. אם הנושא הוא הצדדים החומריים, אם הנושא הוא הצדדים של הנוחות, אז זה לא כל כך נוח שיש מלך. הוא ייקח לכם את הבנות, את הבחות, את הבנים, את השדות, את הכרמים, את הכל, את הכל הוא יכול לקחת לכם. הוא קודם כל מתחיל קצת להוריד אותם מההתלהבות. ולאט לאט וילך ויבחר, גם האישיות שתיבחר, האישיות שהולכת לצוף כאן כמלך, וגם הפעולות עצמן שעושה שמואל הנביא, יביאו את העם למקום הנכון בבקשת המלוכה. בסופו של דבר, אולי אני כבר כאן רק רומז לכם, תסתכלו בבקשה בפרק שלנו, בפסוק י"ט, כבר מיד אחרי ששמואל משקף להם, מראה להם את המשמעות של הבקשה שלהם, מה הם אומרים? וימענו העם לשמוע בקול שמואל, ויאמרו לא, כי אם מלך יהיה, עלינו. אם כבר מבינים את הטעות, אומרים שמואל, אנחנו מבינים, אתה צודק, אנחנו כבר לא רוצים מלך לנו, אנחנו כבר רוצים מלך עלינו. זה עדיין לא מספיק. זה עדיין לא מספיק, זה התחלה טובה, עדיין המהלך לא הושלם, אבל הנה כבר בפרק הזה, יש לנו... שלום כבוד הרב, יש כאן שאלה, לפי רבנו תם, שבארץ ישראל אין דינה דמלכות הדינה, איך פסקו מרן הרב קוק זצ"ל והרב עובדיה יוסף שאמרו שחייבים לשלם מיסים כי דינה דמלכותא דינה? הרב עובדיה יוסף פוסק את זה בחווה דעת, זה, קודם כל בארץ ישראל צריך לשלם מיסים, אפילו לא בגלל דינה דמלכות הדינה, אלא כי זה שלטון יהודי, ולשלטון יהודי יש דינה דמלכות הדינה, זה כשאתה צריך להגיע לגויים, שבכלל מה הסמכות שלהם, אבל יהודים שמעמידים שלטון, ודאי שזה תוקף של תקנות הקהל ותקנות הציבור וכו'. וחוץ לזה שיש דעות אחרות שאומרות שגם בארץ ישראל יש דינה דמלכות הדינה, דעת רבי נתן מדעת דעת יחיד, אבל יש עוד דעות רבות שאומרות שדינה דמלכות הדינה לא קשור לקרקע, אלא קשור לשלטון. ואם זה כך בשלטון גויים, כאן החומר, ועל אחת כמה וכמה, בשלטון של יהודים, חזק וברוך ליעקב. כל פנים, אנחנו אומרים שכבר כאן, כבר כאן בפרק הזה, אנחנו מתחילים להרגיש, לחוש את הרושם של השינוי שמתחיל להתחולל. הם כבר מבינים את הטעות בבקשה הלא נכונה שלהם, וכבר הבקשה מנוסחת בצורה אחרת. תן, כי לא, כי מלך יהיה עלינו. אופה, התחלה טובה. עדיין לא מספיק, צריך לעבור כאן תהליך יותר עמוק, יותר משמעותי, תהליך שבו, כמו שהזכרתי, הם ירדו לגמרי מהבקשה הקודמת. הם יוותרו עליה לחלוטין, ואז שמואל יגיד להם, עכשיו בואו תבקשו מלך, אבל הפעם, כמו שצריך. יום טוב.